אנחנו בפסוק, בפרק ד' בפסוק ט"ז. הפסוק הזה, אין קץ לכל העם, לכל אשר היה לפניהם. גם האחרונים לא ישמחו בו, כי גם זה אבל וברעיון רוח. אני הרבה פשפשתי כדי למצוא משהו שייכנס פה בתוך המילים, קודם כל בפשט, כי קודם כל אנחנו צריכים להבין מה כתוב. גם הפירוש של רש"י היה מאוד עמוק, וגם הפירוש של אבן עזרא, וכל הפרשנים שעל הדף. הפירוש שאני מצאתי, הפשטן, זה הפירוש של רבינו סעדיה גאון, רס"ג, איך שהוא נקרא, אחד מהמעמיקים במחשבה. והוא כותב, רבים מממי הארץ שלא התגברו על יצרה מרה, שאין קץ למספרם, אין קץ לכל העם אשר לכל אשר היה לפניהם. הרבה מאוד מהדורות הראשונים לא עמדו בפיתויי היצר, הוא עמד לפניהם וניצח אותם עם כל אשר היה לפניהם בדורות שעברו. וגם אלו האחרונים שיבואו אחריהם בדורות הבאים, אשר לא ישמחו בעולם הבא בגלל רעיון רוחם הבהמית להתענג באבלי העולם הזה. תרגום. אומר הרס"ג, שלמה קובל כאן בפסוק הזה על שני סוגי אנשים. גם על האנשים בדורות הראשונים שהלכו אחרי יצרם, כי הם לא הכירו מה זה יצר והם לא ידעו מהם התוצאות השליליות שלו. וגם האנשים בדורות היותר אחרונים שכבר ידעו את התוצאות השליליות שישנם בהליכה אחרי התאוות ואחרי היצר, ועם כל זה הם הלכו אחריו, אבל הסיבה שהם הלכו אחריו הוא קורא לה רעיון רוח. כלומר, יש מי שהולך אחרי משהו כי הוא רוצה לנסות, אבל יש מישהו שכבר קיבל אינפורמציה ממישהו שניסה ואמר לו זה לא טוב. אז למה הלכת אתה גם כן? אמרו לך שזה לא טוב. אז זהו, החלק הראשון של הפסוק מדבר על הדורות הראשונים, שלא ידעו מהם התוצאות השליליות מהליכה אחרי התאוות, ועליהם פחות ביקורת. הדורות האחרונים שכבר ידעו את האינפורמציה השלילית, למה הלכתם אחרי הרע? אז הוא עונה, התשובה שלהם הייתה מפני רעיון רוח. הרעיון, היה להם איזה רעיון רוחני, שהרעיון הרוחני הזה גרם להם ללכת אחרי הרע, אפילו שכבר ידעו את המצב השלילי שיש בהליכה אחרי הרע מהדורות שקודמים. מה זה רעיון רוח? בתנ"ך רעיון רוח מתורגם תמיד, וככה אבן עזרא מתרגם אותו בפרק הראשון של קהלת, וגם הרמב״ם במורה נבוכים מתרגם אותו ככה, רעיון רוח פירושו קרי דמיון. יש אנשים שהלכו אחרי הרע מפני הדמיון. מהו הדמיון? אנחנו הולכים בשלבים. רעיון רוח, דמיון. מהו דמיון? דמיון הוא אחיזת עיניים. ככה בתרגום של הראשונים. מה זה אחיזת עיניים? כאשר האדם רוצה למכור לך משהו, אבל הוא יודע שאתה לא תקנה את אותו דבר בשום פנים ואופן. מדוע? מפני שאם תדע עד כמה המכונית הזאת היא לא שווה כלום, לא תקנה אותה, אז הוא צובע אותה יפה, והוא מחליף לה נורות, ושם לה מערכת סטריאו ומזגן, וכל מיני דברים כאלה, העיקר שתקנה את הגורטאה הזאת. אז הכלל אומר שמתי צריכים לאחוז למישהו את העיניים כדי שיתבלבל, מתי אני צריך לתפוס אותו ולבלבל אותו, כאשר אין לי מה למכור. כאשר יש לי תוכן, כאשר יש לי עוצמה, כאשר העוצמה שלי היא רעיונית פנימית, כאשר אני אישיות שיש לה מה להעביר, אז אני לא צריך לאחוז עיניים של מישהו כדי שיקנה את מה שיש לי. כאשר אין לי מה למכור, כאשר אין לי כיסוי, אז אני חייב לעשות משחק כדי לתפוס לך את העיניים. אחיזת עיניים זה הפירוש הוא שאני צד את העיניים שלך, שתסתכל רק על דבר מסוים, רק על פרט פלוני, ועל כל השאר אתה מעלים עיניים, אתה לא רואה, אתה מסונבר מאותו הפרט, ועל ידי זה אני מצליח לצוד אותך לכיוון ולמחשבה ולרמייה שאני רוצה להעביר לך. האנשים בעולם מתחלקים לשלושה חלקים. חלק ראשון זה אנשים פנימיים, חלק שני זה אנשים חיצוניים, חלק שלישי זה אנשים פנימיים שמקנים בחיצוניים. מה פירוש? יש אדם שהקדוש ברוך הוא לא העניק לו פנימיות. מה פירוש לא העניק לו פנימיות? אין לו הרבה תוכן פנימי. אין אדם בלי פנימיות. כל אדם יש לו פנימיות. אבל אין לו הרבה תוכן פנימי. האדם הזה מנסה כל הזמן לעשות, למשוך תשומת לב בכל מיני וריאציות חיצוניות. בכל מיני ספקולציות, כל מיני מילים, או אפילו בלבושים, כל אחד לפי עניינו, הוא מנסה למשוך תשומת לב. האדם הזה, אז כמו שלמדנו עכשיו, אתה יכול להעיד עליו, אתה יכול להגיד עליו בצורה ברורה, אין לו תוכן, אבל הוא, יש לו חיצוניות. גם חיצוניות זה משהו. יש לך אדם שיש לו פנימיות, בדרך כלל מי שיש לו פנימיות, אין לו חיצוניות. דיברנו על זה הרבה בשיעורים של עשר הספירות בספירת העומר, שכשאדם יש לו פנימיות, אז בדרך כלל השיווק החיצוני אצלו קצת יותר חלש. זה דבר שתלוי אחד בשני. אבל הטיפוסים הכי הכי, הייתי אומר, בעייתיים, אדם שיש לו רק חיצוניות, מה הוא השם? אדם שיש לו פנימיות, מה הוא השם? זה מה יש. אבל יש בן אדם שיש לו פנימיות, והפנימיות הזאת היא מקנה בחיצוניות. זאת אומרת, הוא יודע שההוא הוא רקוב כולו בפנים. אבל הולך לו. תראה, כולם, הוא מצליח לרתק את כולם סביבו, הוא מצליח למשוך את תשומת הלב, הוא תמיד מסמר הערב, אבל אתה יודע שהוא ריק. אתה יודע שהחיים שלו בבית חסרי תוכן. אתה יודע שאין לו אהבה ואין לו שמחה ואין לו סיפוק ואין לו כלום. אז מה אתה כל כך מקנה בו? כן, אבל הוא מצליח לצוד את העיניים של כולם. זה האדם שמצד אחד אנחנו יכולים לומר לו, אתה מסכן שאתה מקנה במישהו שהוא חיצוני, אבל האמת היא שהוא לא מסכן קטן אלא הוא מסכן גדול. מפני שאם בן אדם הוא חיצוני, אז הוא לא בכף הקלע, הוא חיצוני. אז הוא נהנה מההחצנה שלו החוצה, הוא מבסוט, הוא רגוע, הוא נהנה מזה. האדם פנימי, לפחות רגוע מהפנימיות שלו, חיצוניות אין לי, בסדר, מוותר, ויתרתי. איזה אדם נמצא ממש במטוטלת, לרגע כאן, רגע כאן, שקורטוב פנימיות יש לו, לדעת מה זה אמת יש לו, אבל איך אומרים, הסנבור של החיצוניות ושל הלהראות, קונה אותו, האדם הזה, רגע, אבל הולך לו, הולך לו, הולך לו, כן, לא, אבל אתה יודע שזה לא פנימי, כן, אבל הולך לו, אבל אתה יודע שזה לא... אז זה בן אדם שאומרים עליו, אני אתן עוד מעט המשל, אומרים עליו, אתה נמצא בבעיה הכי גדולה. הבעיה הכי גדולה זה שאתה צריך כל הזמן לבסס את העני העצמי שלך. הטבע של שנות האלפיים, שכל כך נותן עוצמה לשיווק ולהראות ולזה, הוא גורם לנו הרבה פעמים להתבלבל. זאת אומרת, גם אדם שיש לו פנימיות, יש הרבה אנשים שיש להם פנימיות היום, אבל החיצוניות כל כך משווקת חזק, שנותנים לך את ההרגשה כאילו זה העיקר. ואתה אוכל את הלב שלך, זאת אומרת, אני לא מגיע לזה אף פעם, אני לא מגיע אף פעם לכותרות האלה, ואתה חושב שאותו בן אדם שמגיע לכותרות האלה, הוא האדם המאושר, הוא האדם השמח. מראים לך את זה בסרטים ככה, מראים לך את זה ככה בתקשורת. הנקודה היא זה שהרבה מאוד פעמים, דווקא העניין הזה, שיש לך איזשהו פנימיות, מוציא לך את הלב. אם אתה לא שלם עם עצמך, אם אתה לא, מעניק לזה, לא מפרה את הפנימיות, לא נותן לה את המזון, וכולו, אז האדם באיזשהו שלב הוא מתייבש, הוא מתייבש משום שהוא רואה שכל האוקיינוס הוא מסביב, הוא חיצוני, והוא חושב שככה מצליחים. האם האדם השלם זה לא אדם כזה שמסוגל גם לשווק את הפנימיות שלו? כן, האדם השלם זה אדם שמסוגל לשווק את הפנימיות שלו. אבל אם היית שלם, לא היית רואה את החיצון שבחיצון הזה כסמל. היית מגיע לשיווק הפנימיות שלך בצורה עמוקה יותר, אבל לא היית רואה בו מודל לקנאה, מודל לחיקוי, כי הוא באמת לא מודל לחיקוי. מה הוא משווק? את מה שאין לו? מה הוא משווק? כלום? ריק? מה זה החיצוניות הזאת? זה כלום. אנחנו נמצאים בחודש תמוז. הגמרא אומרת, חמרה בתקופת תמוז קריר עלי. החמור בתקופת תמוז קר לו. אפילו שזה תמוז וזה חם, אבל החמור קר וזה בדוק.
בדקתי את הנושא. החמורים קר להם, גם בקיץ. עכשיו, למה קר להם? אני לא מדבר כעת מבחינה פיזיולוגית, אני מדבר מבחינה רוחנית. אז סיפרתי לכם פעם את המשל על החמור והכלב של בעל הבית, שהתווכחו ביניהם. והחמור אמר לכלב, למה אתה כל הזמן הבעל הבית מחזיק אותך, מחבק אותך, מלטף אותך, ואני רק עובד כל היום כמו חמור, ועוד מרביצים לי. אז אמר לו הכלב, כי צריך לדעת איך להתחנף. אתה לא יודע, צריך לדעת איך לעשות את זה. אז הוא אומר לו, מה אני אעשה? הוא אומר, תראה, תסתכל עליי איך שבעל הבית מגיע מהעבודה, תראה מה אני עושה. אז הכלב בא, רק בעל הבית מגיע, מתנפל עליו, מלקק לו את הנעליים וזה, בעל הבית מחבק אותו, מלטף אותו וזה. החמור אומר, זה חכם. כשבעל הבית למחרת הגיע, החמור קר, משתולל עליו וזה. בעל הבית נבעל, תפס את השוט, התחיל להקות, פחד מה הולך לעשות לו. אז הוא בא לכלב, כולו חבול, אומר, עונית אותי. אמרת לי שכשמתחנפים זה עובד. אומר לו הכלב, צריך לדעת איך להתחנף. אז זה הסיפור. אבל ברעיון שלנו, בהקשר של הרעיון שלנו, החמור, אתם יודעים למה הוא כזה חמור? הכלב לא יכול לחרוש בשדה, ולא יכול לעבוד, ולא יכול לתת את התנובה שיכול לתת החמור. אתה תיקח את מה שיש לך, ותצליח לרכוש את לב בעל הבית במה שיש לך. הכלב יודע לעשות את זה בחנפנות, אתה תעשה את זה בעבודה. מה אתה רוצה? לא. אני רוצה להיות חמור כלב. חמור שיודע לעשות את החנופה כמו כלב. אתה רוצה להיות חמור כלב, אז אתה באמת חמור. מה שיש לך אין לך, ואתה מפסיד את הכל. חוטף מכות ועובד קשה בשדה, ועוד כועסים עליך בסוף. אני אומר, הנקודה זה שאתה צריך להיות מה שאתה. יכול להיות שלהוא יש כישרון כזה, או שהוא עכשיו כזה, או שהוא עכשיו כזה. אבל אתה תחפש להיות מה שאתה, וההצלחה שלך נמצאת בחי, לא נמצאת בהוא, ולא במי ששם, לא מקדימה ולא מאחורה. וזו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית למושג הזה של ראווה וחיצוניות, ושאיפה ללכת אחרי החיצוניות. אז זו הנקודה הראשונה, דמיון. יש בני אדם ראשונים שהלכו אחרי יצר הרע, כי הם רצו ללכת אחרי היצר הרע, כי הם לא ידעו את הרע שיש בו. האחרונים הלכו אחרי היצר הרע, אפילו שהם ידעו שהוא לא טוב, מפני דמיון. מה היה הדמיון שסובב אותם? אחיזת עיניים. מהי אחיזת עיניים? חיצוניות, שטחיות. היום אנחנו נמצאים במצב הזה. היום, כשבני האדם הולכים לעשות מעשים כל מיני, בזמנו היה רולט את הכביש, והיום יש רולטות אחרות, ויש כל מיני מעשים שעושים הצעירים, לא מחמת שהם מבינים מה שהם עושים, ולא מחמת שהם רוצים לעשות את זה, אלא בגלל שהם רוצים, איך אומרים, פרסומת, רוצים רעש, רוצים שידברו עליהם, רוצים שזה. היום, שמנסים, מלמדים הורים לכל מיני ילדים שמאיימים בהתאבדות, והילדים אומרים, חמנה לצלן, אנחנו נתאבד ואנחנו לא נהיה לכם. אז שלא תהיה, שלא תזה. לא לתת לו את ההרגשה כאילו מישהו, אוי ואבוי, יחשוב עליך. זאת אומרת, אם ככה זה כבר לא שווה כל העניין. היום בן אדם בשביל קצת פרסומת מוכן אפילו, אם הוא במצב נפש לא רגיל, מסוגל אפילו להתאבד, שידברו עליו, שיהיה בכותרות, שפה, ששם. אבל אם נותנים לו את ההרגשה, תשמע מותק, גם את הכותרות האלה לא תקבל. אל תחשוב, אף אחד לא יראה אותך ממטר. הוא נתתי את ש... זה לא משתלם, בסדר. אז אני לא... אז בשביל מה? אם כן, למה זה אנוכי? למה אני צריך ללכת אחרי זה? זה לגמרי מיותר. אבל יש מקרים, ואולי אפילו בהרבה מקרים, על כל פנים במקרים שאני נתקלתי, אתה כנראה נתקלת במקרים אחרים, קשים יותר. נקודה השנייה מביאה מצודת דוד בפירושו על הפסוק הזה. הוא אומר שהפסוק מדבר על מצב... שלמה גם כן מבקל לפי הפירוש שלו, קובל על שני מצבים. כמו בפירוש הראשון, שני מצבים, יש אנשים דור ראשון, יש דור שני, אלה שהכירו את היצר הרע, אלה שלא הכירו ואלה שהכירו, ונשרפו בגלל הדמיון. הוא אומר בפירוש השני שלו, יש בני אדם, ששני סוגים של מנהיגים. יש מנהיגים כאלה שהם סתם דיקטטורים. ואין להם הרבה שכל, והם לא, לא, לא מובילים את העם לשום מקום חוץ מלה, למה שבא להם. אבל יש מנהיגים שהם מנהיגים חכמים, ועל שניהם הוא בוכה. הוא אומר, המנהיגים הראשונים בכלל, כאילו, מי הם בכלל? המנהיגים השניים, הרבה פעמים, הם אמנם חכמים, אבל הם לא מצליחים לשנות את העם עם החוכמה שלהם. הם לא מצליחים להשפיע עם, 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 עם הכוח של החוכמה שלהם. אז נראה רגע את הלשון שלו, אני רוצה, מכיוון שהוא אומר, כי גם המלכת חכמים, יש את הרעיון של אפלטון במרכאות, יש לו ספר שנקרא המדינה, הוא רוצה מנהיגות של חכמים, מדינה של חכמים, אנשים חכמים שיובילו את כל העולם. אז שלמה עונה לו כאן לפי הפירוש של המצודה דוד. כי המלכת חכמים מאבל ושבר רצון, כי אין בידם להישיר דעת בני העם. לא תמיד האדם החכם מסוגל באמת לשנות את הדעה של ההמונים אל הדרך, אל הדרך הנכון. אם כן, אם באמת הוא לא מצליח, אין תועלת, הוא מילוי רצון, אין שום תועלת, כמו שאומרים, שמינית את החכם. בנקודה הזאת יש הבדל, אנחנו יודעים ש, כמו שהזכרתי קודם, אומות העולם טענו שהמנהיגות צריכה להיות של אנשים חכמים. הסיבה שאפלטון חזר בסוף, כי הוא ראה שכשהוא שם את המנהיגות של החכמים, הם הגיעו לשחיתות. עכשיו אני רוצה להסביר, המנהיגים הגיעו לשחיתות, אז כבר, איך אומרים, הוא לא ידע מה לעשות. החכמים האלה סיבבו את כולם על האצבע הקטנה וגרפו מיליונים לעצמם. אני רוצה לספר לכם סיפור, שנפגש פעם, הרב של דווינסק, רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל האור שמח, נכנסו לו הביתה קבוצה של קומוניסטים, צעירים, יהודים, יהודים, מאיך לא? והם תוקפים אותו, הרב תגיד את האמת, הקומוניסטים אמת או שקר? ומה שהוא לא יגיד הוא בבעיה. הוא יגיד שזה שקר, אז הם תולים אותו מחר על הכיכר. הוא יגיד שזה אמת, אז הם מפרסמים בכל העיר, הרב אמר שזה אמת. אז הוא החליט שהוא תופס לשון, אומר להם, השאלה שלכם שאלה מאוד טובה, אני רוצה לספר לכם אגדה, סיפור. ישנה אגדה יהודית שמספרת שכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז באו לפניו מלאכי השרת ואמרו לו, זה לא פייר, צריך שיהיה שוויון, יש עמקים ויש ערים גבוהים, ולמה שלא הכל יהיה שטוח? למה שלא יהיה שוויון בין כולם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, באמת תפסתם אותי, יש חוסר צדק בבריאה, צריך לתקן את העניין. אני, מכיוון שאתם נתתם את הרעיון, תבצעו אותו בעצמכם. הלכו, הביאו סכינים גדולים, והתחילו לנסר את הערים מהתחתית. תוך כדי שהם מנסרים, הם גילו שבתוך הער יש הרבה מאוד מטבעות זהב, המון 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 עושר. אז הם התחילו להביא סכים, והתחילו לאסוף. והם עומדים שם ואוספים עד היום הזה. ככה הוא סיפר את הסיפור. מה הוא רצה להגיד להם? הוא אומר, כל הקומוניזם בא בשביל שוויון. אז הם באו לעשירים, התחילו לנסר אותם. התחילו לנסר, גילו שיש הרבה כסף שם. התחילו לאסף אותו לעצמם, וממשיכים לאסוף. מדברים על שוויון ואת הכסף אוספים לעצמם. אז ברגע שהם שמעו את זה, פניהם חפו. הם הרגישו ש, איך אומרים, תפס את העוקץ שיש בתוך הקומוניסטים. זה שוויון, שוויון, אבל אלה שיושבים בראש מקבלים המון שוחד, עובדים עם המון המון תחי חנויות וגנבות והעלמת מיסים וכל הדברים האלה שזה רחוק מלהיות אמת. הנקודה זה שכאשר המנהיג, המלך, הוא אמיתי לפי היהדות, אז הוא עניינו לרצות לשנות. ובזה השוני בין תפיסת העולם של שלמה המלך להבדיל לתפיסת העולם של אפלטון. התפיסת העולם של חכמי ישראל, גם שם יש סנהדרין שהם השליטים, הם האנשים החכמים בכל העם, אבל התפקיד והרצון שלהם זה לשנות את מהות הציבור. מה פירוש לשנות את מהות הציבור? לא רק מבחינה מעשית שהם ילכו בדרכי יושר, אלא לשנות את הדרך שלהם, לשנות את האפיקים שלהם, לשנות את, ה, את, ה, את, ה, את הרובד הכי פנימי של עצם, להעלות אותם טפח, טפחיים, עד כמה שאפשר למעלה. ואילו במנהיגות שהוא הציע, במדינה מתוקנת כמו שהוא הציע, יש מלכות למנהיגים. ברגע שיושבים שם המנהיגים החכמים למעלה, והם רואים שכולם עיזים למטה, אז הם כבר מתחילים לבעוט בעיזים, ומתחילים לחשוב איך הם חוטפים שלמונים לעצמם. וזו הייתה הטעות שבגללה השיטה שלו לא עבדה, ואילו השיטה של היהדות, שבמשך כל השנים עד חורבן בית המקדש, כן עבדה. אבל שלמה המלך לא בא לבכות סתם על המנהיגות כמו שהיא. הוא האמין שדבר זה יכול להיות מתוקן. גם כשהוא מדבר על הרע, גם כשהוא מדבר על הדבר השלילי, גם כשהוא מדבר על משהו שמצריך תיקון, הוא טוען שהדבר שמצריך תיקון אפשר לתקן. אני לא הצלחתי, אתם תצליחו. וזה אחד הדברים המעניינים ביהדות, שכל פעם שמבטאים איזשהו גנאי על מעשה מסוים, או על מישהו שעשה מעשה מסוים, למה מספרים את זה? למה מבטאים את זה? למה התנך לא מעלים ומחסה את זה? מפני שהוא טוען שאתה תשמע את זה, ואתה יכול להיות יותר טוב. אתה יכול להשתנות. אני מספר לך את הרע כדי שאתה לא תהיה כמו הרע הזה. זאת אומרת, התנך טוען שכל אדם יש לו יכולות אינסופיות להעפיל ולעלות ולטפס לדרגות גבוהות מוצלחות ברובד הפנימי שלו. כשהאדם צריך להשתדל בזה, האדם צריך לשאוף בזה. איך הוא ישתדל ואיך הוא ישאף? על איזה שהוא ידע. היה מישהו שבזה נכשל. היה מישהו שבזה לא הלך. הקדוש ברוך הוא אמר לגבי שלמה, אפילו לגבי שלמה עצמו לא חסכו ממנו. שלמה המלך אמר, אני הרבה סוסים, אני הרבה נשים, ולא יקרה לי שום דבר, ובסוף כן קרה לו. אומרת הגמרא, ולמה מאירים את זה על שלמה המלך? מאירים את זה כדי שתלמדו שאפילו בן אדם חכם כמו שלמה, אמר הקדוש ברוך הוא, יעבור שלמה ועוד אלף כמותו, ולא יתבטל דבר אחד מדברי תורה. אם אני אמרתי לא להרבות סוסים, לא להרבות נשים וכולו, אז הדבר הזה סימן שהוא באושיות האדם, אתה לא יכול להימלט ממנו גם כשאתה האדם הכי חכם. הנושא שהוא חשוב להבנה שלנו, זה איך אנחנו משנים, מהי נקודת המפתח, שאנחנו יכולים לשנות את מה ששלמה מבכה ביחס למנהיגות הפנימית של האדם. אומרת תורת החסידות, ישנו דבר אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי בנפש האדם, שהוא אם כל חטאת. הוא גורם לאדם את החידלון ואת הירידה הרוחנית שלו, וזה נקרא הבחינה של ההסתגלות וההרגל. בלשון של חכמנו זיכרונם לברכה זה נקרא מצוות אנשים מלומדה, אבל אני אתייחס יותר למושג הסתגלות. אם היינו באים ושואלים אדם, חס וחלילה לא על אף יהודי, אם היינו באים ושואלים בן אדם, איך אתה חושב שהיית מסתדר אם חס וחלילה לא על אף יהודי לא היה לך רגליים? איך היית מסתדר? אז הוא היה אומר, לא יודע, זה לא חיים. זה לא חיים, אין לך, אין, אתה עצוב כל היום, אתה מדוכא, אתה לא יכול לצאת, אתה כל הזמן קבוע לכיסא, מתחיל לחשוב רק, אתה רק מתחיל להיכנס לתוך המחשבות איך חי בן אדם בלי רגליים, אתה נכנס לדיכאון, אתה רק חושב על זה. ולמעשה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שכשקורה חס וחלילה לא על אף יהודי דבר כזה, היכולת ההסתגלותית של האדם היא הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים לצפות. הוא חי עם זה, והוא שמח עם זה, ויש לו נכון קשה, אבל יש לו רגעי אושר שלא היינו מאמינים שיכולים להיות לו. זה כמו שהוא מספר לך על עצמו, אני בחלומות הכי שחורים שלי לא הייתי חושב שפעולה כזאת או פעולה אחרת תביא לי שמחה, תביא לי עונג, במצב שהייתי כמו שאומרים בריא, זה לא היה, היום זה אחרת, אבל הוא התרגל לאחרת הזה. היכולת של האדם להתרגל לאחרת, יש לה חיובי ויש לה שלילי. החיובי זה שלפעמים אנחנו נמצאים במצבים מאוד מאוד קשים, שאנחנו לא היינו מאמינים שאנחנו מסוגלים לשרוד, ואנחנו שורדים אותם, כי לאדם יש יכולת שרידה הרבה, שרדות הרבה מעבר למה שהוא חושב. אבל יש לזה גם רובד שלילי, ורובד שלילי מאוד. יש את משל הצפרדע המפורסם, אם אתה לוקח צפרדע ואתה שם אותה בתוך סיר בטמפרטורת החדר, אז היא מנטרת ושמחה. אם תיקח אותה ותשים אותה בתוך סיר רותח, היא מיד תקפוץ החוצה. אבל אם תשים אותה בהתחלה בתוך סיר עם טמפרטורת החדר, ותתחיל לחמם את הסיר, אבל לאט, 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 היא תישאר בתוך הסיר, היא לא תקפוץ החוצה עד שהיא תמות. מה זה אומר? זה אומר שיכולת ההסתגלות של האדם האיטית הזאת, היא לפעמים באוכריו, לפעמים הוא מסתגל למשהו לא טוב, ומרוב שהוא מסתגל למשהו לא טוב, זה מזיק לו, זה הורג אותו, זה גומר אותו, והוא לא רואה את זה כשהוא גומר אותו. עשו הרבה מחקרים סביב הנושא הזה, וגילו שזה שבני אדם למשל לא נזהרים בנסיעה בכביש, הסתגלות, זה שבן אדם, ואז מגיעים לתאונות הכי חמורות, זה שבן אדם שותק להעלאת מחירים, זה שהציבור, אתם זוכרים את הסיפור של הקוטג' שמישהו קם ויצא והמחירים בסוף ירדו, אבל זה שאנחנו, בלי אותו אחד שקם וצעק, זה שאנחנו שותקים על כל ההעלאה הזאת וההעלאה הזאת, למה? מכיוון שיושבים סוכנים, שזו המומחיות שלהם, שמעלים את המחיר טיפין טיפין, בלי שאתה שם לב אפילו, ואתה כמו שאומרים נכנע לזה, ואז האדם יוצא בקנייה במחירים כאלה מפולפלים, כשמי שבודק את הדברים לעומקם, יודע שבפירות וירקות יש רווחים של למעלה מ-200% לפעמים, ובקופסאות טונה וזה, הרווחים, זאת אומרת, המחיר העלות יכול להגיע לחצי שקל, 60 אגורות, על מה שאתה משלם 6 שקלים, אז אתה לא מבין כמה זה יכול לעלות במתווכים, ואתה בינתיים מספק להם את הזה. ואנחנו ממשיכים הלאה לשתוק. אז אני לא באתי, לא קורא למרד, אני רק מדבר על הטבע הזה של הבן אדם, שכאשר הדברים עולים לאט לאט, ואתה לא מצליח להבין למה, הנה תראו, בן אדם אחד קם, עשה מאומה, הוריד. אז זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה להבנה שלנו במידה שמה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. כשאתה מתרגל לאיזשהו דבר ואתה נכנס לאיזשהו דבר, אז זה מתחיל לאבד את כל היכולות הפנימיות הרגשיות, אתה לא בוחן את הדברים ברובד האמיתי שלהם וברובד הנכון שלהם. אומרים רבותינו זכרונם לברכה שהיצר הרע גם כן עובד ככה, הוא מתקדם ופוסע אצל האדם טיפין טיפין, הוא לא אומר לו בבת אחת תעשה דברים לא נורמליים, אלא הוא מוליך אותו, היום תעשה כך, מחר תעשה כך, עד שהאדם הופך להיות כבול בתוך המחשבה שלו. אחד מהרבנים בזמן השואה, הרב חיים שמולביץ', הייתה לו ישיבה במיר, הם שמעו במיר את כל מה שהולך שם, את כל הטבח שעושה היטלר, הם שמעו, כולם כבר הגיעו למסקנה שצריכים לברוח, והם כולם נשארים ככה. למה? היום, כמו אתמול, וכמו שלשום, אבל זה ברור שיהיה לא טוב. וכולם מדברים על זה, וההיגיון אומר את זה, וכולם נשארים. אז הוא היה איש מעשה, הוא קם, הוא הגיע לתלמידים שלו, נכנס אליהם לחדרים שלהם, שפך להם את כל המזוודות על הרצפה, הפך להם את כל המיטות. עכשיו שהם ראו הכל הפוך, אז הם הבינו, צריך לעשות משהו. הזיז להם, כמו שאומרים, את השגרה, הזיז להם את הזה, ואז הבינו, עשה מהפכה, עשה להם מהפכה בעיניים, עזר להם לעשות מהפכה במחשבה. ובאמת הם כולם ברחו איתו, כולם, כמעט כולם, ברחו לסין, היו שם בתקופת המלחמה בשנחאי, והרבה ניצלו בגלל המהפכה. ברגע שהבן אדם הוא בתוך השגרה, הרבה פעמים הוא תפוס, הוא סגור על הנקודה, סגור על הבעיה, והוא נתקע שמה, ולא יוצא מעצמו, לא, איך אומרים, לא מתעורר. עכשיו, הנקודה הזאת, השאלה נשאלת, איך אנחנו יוצאים ממנה? מילא, אותו רב לוקח את המזוודות, הופך אותם, הופך את השולחנות, הופך את הכיסאות, אז אם אני רוצה עכשיו לשנות את כל אלה שבמימל, אני צריך לעשות פה מהפכה. אבל אם אני אתחיל לעשות מהפכה, זה לא פשוט. אז אני אומר, מהבחינה הרוחנית, מה האדם יכול לעשות בנפש שלו, כדי לא להתקבע בתוך הסתגלות, כדי לשמור את הצעקה הפנימית הנשמתית שהיצר לא יכניס אותו ולא יקבול אותו בתוך איזה שהם מחשבות, בתוך איזה שהם רעיונות, מה הוא יכול לעשות? אז אומרים חכמנו זיכרונו לברכה ביטוי שמופיע בהגדה של פסח, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. אז הם משתמשים בביטוי צא ולמד. מה זה צא? לאן אני צריך לצאת? אני צא מהבית? מה זה צא? צא מעצמך. צא ולמד, מתי האדם יוצא מעצמו? כשהוא הולך ללמוד. מה זה ללמוד? ללמוד זה שאני בעצם מודה, עצם זה שאני בא ללמוד, אני מודה שיש איזשהו משהו שאני עוד יכול לשמוע, לא הכל אני יודע. יש משהו שאני יכול לשמוע, יש משהו שאני יכול לקבל. עצם זה שהאדם נמצא בתנועה כזאת, עצם זה שהוא בתנועה שהוא יכול לקבל, הוא משמר בתוך עצמו את האחוזים ואת היכולת לקום ולצעוק בזמן אמת על דבר שהוא רואה כעוולה, או על דבר שהוא נראה לו לא צודק, או כאשר רוצים להקעות את עיניו ולהגיד שהשקר הוא אמת. מתי זה יכול להשתמר? כאשר האדם בתנועה, אני לא יודע הכל, לא הכל מובן מאליו, לא הכל ברור, צריך לברר. הלימוד אצל האדם, זה אקסיומה, תיקחו את זה לתשומת לבכם. הלימוד אצל האדם יש לו איזה שהם עוצמות רוחניות מאוד 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 מהותיות. אני לא ביקשתי שתלמד את כל העולם, אבל תהיה עסוק במין תנועה של לימוד. אל תעצור את הלימוד שלך, אל תגיד שאתה כבר יודע, תצא, תלמד. ברגע שאתה נמצא בתנועה של יוצא ואתה לומד, אתה משאיר את עצמך בשפיות, ואני רוצה להוכיח לכם את זה הוכחה חותכת. קודם כל, אני יכול להעיד, אני שואל שאלה כללית, מי נראה לכם יותר הולך לשיעורים? סתם, לא מדבר על תורה דווקא, הולך לשיעורים. גברים או נשים? נשים. אני חייב לומר לכם שיש נשים שהם גברים בנקודה הזאת, ויש גברים שהם נשים בנקודה הזאת. זה ברור, אנחנו לא מדברים פה על טבע מוחלט. אבל זה ככה, בשטח אתה רואה שזה ככה, הרבה פעמים זה ככה. חז"ל אומרים, לגבי פסח, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. יש הרבה פירושים למאמר חז"ל הזה. אחד הפירושים, שהגברים כבר היו, אתה יודע מה, כאן היינו, כאן נולדנו, כאן נשארנו, וכאן נשאר, פה תהיה קבורתנו, וגמרנו. כמו שאומרים, נכנענו למצב, נכנענו לעניין. ואצלהם הקנייה הזאת היא לא הייתה. אז לכן אומרים, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. זו נקודה שאומרים שהאדם משמר, האדם צריך לשמר את נקודת החיות שלו, כדי שהוא לא יגיע להסתגלות. ברגע שהאדם לא מגיע להסתגלות, אז המנהיגות לא מתייבשת. שלמה המלך מדבר על המנהיגות של המנהיגים שלא מצליחים לשנות שום דבר בעם. מה הסיבה שהאנשים לא משתנים? כשהם הגיעו למין רגיעה פנימית, אין תסיסה פנימית, אין שאיפה לכלום, אין לאן לצאת, אין סיבה להתקדם, הכל בסדר. ברגע שהאדם נמצא במין תנועה כזאת שהכל בסדר והכל רגיל ואין לי צורך ואין לי עניין להתקדם לאן שהוא, פה אתה יכול לדעת, ברגע הזה אתה מתחיל לסגת אחורנית, כבר אי אפשר לקדם אותך. אתה מתקדם רק כשאתה בתנועה שאתה רוצה לה, תנועה של חיים, תנועה של עלייה. לכן הצא ולמד הוא דבר מאוד מאוד משמעותי אם אנחנו רוצים לשמר את חוסר הנסיגה, לשמור את החיוניות הפנימית שלנו ולהגיע למה ששלמה צועק, מה ששלמה צועק בפסוק שלנו. שלמה קובל על המצב הזה שגם המנהיגים לא מצליחים לשנות את העם, זה מפני שהעם נמצא באיזושהי תנועה, טוב לי כמו שאני, שמח בחלקי. בחלקי אני מתכוון במובן השכלי, במובן הידיעה, במובן ההבנה, טוב לי כמו שאני, לא צריך לדעת יותר. סיפרת לכם כבר פעם שמסרתי פעם שיעור בכוזרי באיזשהו מקום, והתחלנו שם איזה שאלות על הדעת ופה ושם. אז זה קם באמת בן אדם מאוד אמיתי, כן, הוא אומר, אני לא מבין, פה שואלים שאלות. מי אמר בכלל שצריך לשאול שאלות? אני כל כך נהניתי מהשאלה שלו, מי אמר שצריך לשאול שאלות בכלל? זה ממש תסמונת של הדור שלנו, של המצב שלנו. בוא נחיה כמו שאנחנו. מי אמר שצריך משהו להתעניין? מי אמר שצריך משהו לגרות אותנו? מי אמר שמשהו לא בסדר כמו שהוא? מה אתה שואל כל מיני דברים? הכל רגיל. שמע, ככה אני כמו שאני, זה בסדר, מי אמר, מה לא בסדר אצלי? לא נקמה, מלוכלך פה משהו, הכל בסדר, אני יכול להמשיך, ככה זה בסדר, אתה מחפש, אתה טוען שצריכים להשתנות, צריכים להשתפס, צריך להתעלות, מי אמר שמה שעכשיו לא טוב, הכל טוב, תשתוק, מה הבעיה שלך? זה מין תנועה של אדם שכבר נכנע לנסיגה, הוא כבר יושן עמוק בתוך הים, הוא נרדם בתוך הבריכה כבר. אז זה מצב שאי אפשר לשנות את המלך עם עם כזה לא יכול לשנות שום דבר. הוא צריך עם תוסס, הוא צריך עם אכפתי, הוא צריך עם שמשהו בוער לו, משהו נוגע לו. שהרב ישראל מאיר לאו הגיע לרבי פעם, אז אחד השאלות שהפריעו לרבי, והוא אמר, תשמע, אני באמת שואל אותך, משהו לא ברור לי, הוא כותב את זה בספר, אל תשלח ידך על הנער, הוא מספר את זה, אז הרבי שואל אותו, אני לא מבין, העם היהודי תמיד היה עם מהפכני, תמיד הוא עשה בלגנים, למה בארץ הזאת יש מפלגה שכל כך הרבה שנים, סתם לא מוסבר לי, ברוסיה הם היו מראשי המהפכות, ומי שקרא היסטוריה יודע שתמיד היהודים היו טראבל מייקרס, תמיד הם היו קונטר-רבולוציונורים, תמיד הם היו כאלה שזה, למה פה הכל כזה וזה? אז הרב לאו עונה לו, תראה, זה עם עייף, אחרי השואה, העם הזה, כמו שאומרים, תן לנו לאכול, תן לנו לישון, לעשות מנגל, וזה הכל בסדר, מה. אבל הטבע, איך אומרים, הטבע החי, זה הטבע המתמרד. כשאבא מגיע ואומר לי, הבן שלי, ילד קטן, בן 3, הוא צועק, הוא אומר, לא רוצה, כן רוצה. ברוך השם, הילד שלך בן אדם, אז זה סימן טוב. צריך לדעת איך להתמודד עם זה, זה עוד שאלה. צריך לדעת האם להיכנע לזה, זה עוד שאלה. אבל עצם זה שיש לו מרד בפנים, עצם זה, אז סימן שיש פה אישיות, יש פה בן אדם שצועק משהו, יש פה בן אדם שחי, עם בן אדם שחי, אנחנו יכולים לעשות איזושהי פעולה. אנחנו יכולים להתקדם איזושהי התקדמות. אני זוכר שהייתי בישיבה והיה איזה בחור, אני מדבר בן 18, שהוא התחצף למה שנקרא למשגיח, לרב, בצורה כזו בומבסטית וכללית, שאני לא ידעתי איפה לאחוז את הראש שלי מרוב בושה. אבל אחר כך יצא לי לדבר, אז העמידו אותו אחר כך במקום וזהו, הוא ביקש סליחה. אבל שאלתי את המשגיח, תגיד, מה חשבת באותו זמן בראש? היה לי איתו קשר קרוב. אז הוא אומר לי, אני הערכתי אותו. אני הייתי עמוף ששמעתי, זאת אומרת, אני הערכתי את הבן אדם, ראיתי פה בן אדם שאפשר לעשות איתו משהו. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אם זה בן אדם שהוא, משהו כואב לו, משהו צועק לו, משהו מזה, אז יש פה משהו חי. כל השאר זה מן דגים מתים שהולכים עם הזרם, אז מה אני יכול לעשות איתם? אותו אני יכול להעמיד, יכול לדבר, אל תתחצף, זה לא בסדר, אבל יש עם מי לעבוד, יש פה איזה מהפכן שרוצה לעשות משהו. אז זה תנועה שאיתה אפשר לעבוד, עם תנועה אחרת קשה מאוד לעבוד. נקודה נוספת, ארן, יש לו ספר דרשות, רבנו ניסים, אחד מהראשונים, יש לו ספר דרשות שנקרא דרשות ארן. הוא אומר אקסיומה מאוד מעניינת, איש מופלא. כשרצו לשבח פעם את הרבי הצמח צדק, אז אמרו שיש לו ראש כמו ארן. אז סדר גודל של בן אדם. הרבנו ניסים בדרשות שלו כותב, שלאדם יש שכל ולאדם יש דמיון. אנחנו לפעמים קצת מבלבלים בין המושגים. אנחנו לפעמים משבחים את הדמיון, אומרים שזה דבר חיובי, זה דבר בונה. כשאני מדבר על דמיון, אני מדבר על דמיון שאין לו אחיזה במציאות. דמיון שלא מוביל את האדם לשום מקום. דמיון שהתחלתי בפתח השיחה לדבר עליו. דמיון שנקרא אחיזת עיניים. דמיון שנקרא רעיון רוח. רעיון רוח זה דמיון שאין לו אחיזה. רוח, סתם, בניין קלפים, שאין לו שום כלום. הר"ן אומר דבר מעניין, שכאשר לאדם יש דמיון מפותח, ושוב, אל תתבלבלו, בעברית כשאומרים דמיון מפותח, זה אדם יצירתי, זה אדם שיכול לבנות, אני לא מדבר על הרובד הזה של הדמיון, אני מדבר על הרובד שאדם חולם, נכנס לסרטים בתוך עצמו, מדומיין, מדומיין במובן השלילי, כן? אז הוא אומר, מתי המדומיינות אצל האדם חוגגת? ככל שהוא יותר חזק פיזית, המדומיינות חזקה יותר. אני לא סיימתי. המדומיינות חזקה יותר. ככל שהוא חלש יותר, אז המדומיינות חלשה יותר. מה עומד, תקשיבו עד הסוף לנוסחה, מה עומד כנגד המדומיינות? השכל. עכשיו אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. ילדים, לפי מה שאנחנו לומדים כבר כמה שבועות, אנחנו מדברים פה על היצר הטוב, על היצר הרע, על המלך זקן וכסיל, ועל הילד החכם והמסכן, זה ההמשך של הפסוקים שלנו עכשיו בקהלת. אז היצר הטוב נקרא ילד חכם, ילד חכם ומסכן, והיצר הרע נקרא בקהלת מלך זקן וכסיל. אנחנו רואים בפועל אצל ילדים מה שחזל לימדו אותנו שאין להם יצר טוב. היצר טוב נכנס רק בגיל בר מצווה או בת מצווה. אז אין יצר טוב. מצד שני, הם גם לא הגיעו לשלמות של הכוח שלהם הפיזי. ילד, מתי האדם מגיע, כתוב בפרקי אבות, מתי האדם מגיע לשלמות הכוח, בין 30 לכוח. האדם צעיר עדיין לא הגיע לשלמות הכוח שלו, הוא גודל, הוא מצב גדילה. אז כיוון שכך, אתה רואה את האיזון שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאה על פי דברי הר"ן. האיזון הוא, זה שילד אין לו אמנם יצר טוב, אין לו את החוכמה, את הילד החכם והמסכן, אין לו בשלמות, אבל מצד שני, כיוון שהוא חלש קצת פיזית, גם המדומיינות לא כל כך קיימת לו. יש לו דמיון, זה משהו אחר. מדומיינות לא קיימת. הוא רוצה כל דבר מעשי, הוא רוצה כל דבר ברובד של, לא ברובד של ההבטחות. קשה מאוד להבטיח לילדים הבטחות, הם רוצים לראות בשטח. את האנשים מבוגרים אפשר לעבוד עליהם, כמו אותו אחד שמחר מיליוני מכוניות לכל מיני אנשים בארצות הברית, כשהוא לא התכוון אפילו מכונית אחת להעניק להם. מכר להם מכוניות על הנייר ב-$1,000, ב-1,900 דולר, עבד עליהם. אז על אנשים מבוגרים, זה נראה לכם מזוי, אבל זה סיפור שהיה לא מזמן. אנשים מבוגרים, אתה יכול לעבוד עליהם. על ילד, אתה לא יכול למכור לו מכונית שהוא לא ראה, ואתה לא מביא לו בשטח משהו. הוא רוצה הכל להיות מוחשי. מדומיינות לא קיימת אצלו, כי הוא חלש פיזית. האדם המבוגר, מה עשה הקדוש ברוך הוא לאדם המבוגר? הוא מצד אחד נתן בו יותר כוח, בין 30 לכוח, ומצד שני הוא נתן לו את השכל כנגד, שהשכל יריב עם המדומיינות. זאת אומרת, השכל יקה ויהיה מה שנקרא קונטרה למדומיינות. עכשיו, לפי זה, מי הוא האדם שחי נכון בעולם? האדם שבגיל 30 ומעלה משתדל לכל הזמן להשתלם מבחינה שכלית, מבחינה מוחית. אני לא מדבר כעת על תעודות ועל ציונים באוניברסיטה בדווקא, זה גם זה. אבל כל הזמן להיטען, להוסיף, לגרות וכולו וכולו. לא רק בשביל שהתאים במוח לא יזדקנו ושהוא לא יגיע למצב של אלצהיימר כשהוא יהיה זקן. אלא פשוט בגלל שהוא רוצה עכשיו, לא, הוא לא חושב על ימי זקנה, הוא חושב על המצב העכשווי, אני רוצה עכשיו להילחם עם המצב המדומיין הטבעי שיש לבן אדם, שיש לו כוח. זה מה שיוצא מדברי הר"ן. עכשיו, מהו הצחוק? כתוב כי דור תהפוכות אימה בפרשת האזינו, בנים לא אימון בן. מה זה דור תהפוכות? שאנחנו לפעמים עושים הפוך על הפוך. אדם מגיע מהעבודה, עייף, מה הוא עשה בעבודה? כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי כישרונו, כל אחד לפי מה שהוא למד. בסדר, אדם צריך לעבוד כדי לפרנס את עצמו. הגעת מהעבודה, מה אתה עושה? פותח רדיו, קורא עיתון, מסתכל טלוויזיה, לא יודע מה, הוא עושה כל מיני דברים. פתאום הילד שלך בא ואומר לך, אבא, אני רוצה לרדת לשחק למטה. עשית שיעורי בית? זה מצחיק. הילד הזה ישב כל היום בבית הספר, הוא ילד. הוא ישב בבית הספר. כשהוא מגיע מבית הספר, יש לו עכשיו טונה של שיעורי בית שהוא צריך לעשות. אז רק רגע, אני לא מבין. בבית הספר מה הוא עשה? הוא למד. מה אתה עשית מהבוקר עד הצהריים? עבדת. לא יודע מה, אבל לא היית בלימודים כמו שהוא. טוב, הגעת הביתה אחרי זה, כבר יש לך את החופש, אז מה אתה לוקח ליד? עיתון. כמה עומק אגות מחשבה נמצאת שם? כמה? לעומת המאמצים שהילד צריך להשקיע כדי לעשות שיעורי בית. מה ההשוואה בכלל? אז אנחנו ממש עושים הפוך על הפוך. הילד, לפי מה שמלמד אותנו הר"ן, המדומיינות שלו קטנה. לפי זה, גם השכל שלו בהתאם, הוא לא צריך הרבה שכל להטעין כדי להתגבר על המעט מדומיינות שיש לו. האדם המבוגר קיבל קילו מדומיינות, אז הוא צריך המון עוצמה של שכל שיעמיס את אותה דמיון. כי זה הקונטרה, מסביר הר"ן, זה בדרוש העשירי שלו. הוא מסביר שרק השכל יכול לעמוד נגד מדומיונות. רק השכל מעמיד את האדם ומייצב אותו וגורם לו להיות, איך אומרים, קו מחשבה בנוי. ומה אנחנו עוסקים? פוליטיקה. זה מה קורה פה, מה קורה שם, מה מתרחש, מה הולך. אבל זה לא שכל, זה לא עומק. זה לא פילוסופיה, זה לא מחשבה, אז פה אנחנו כאילו לא נותנים קונטרה לעצמנו, לא נותנים אפשרות לעצמנו להצליח, לא נותנים לעצמנו את האפשרות להתקדם, לא נותנים לעצמנו את האפשרות להתפתח ולעמוד נגד היצר. ועל זה, לפי הפירוש של הר"ן, שלמה המלך בוכה. אתמול היה ג' בתמוז. אחד מהדברים המעניינים שרואים בכל צורת ההנהגה של הרבי, הוא עסק בכמה תחומים. אחד מהתחומים זה שלמות העם, מי הוא יהודי, שלמות התורה, ללמוד גם את תורת הנגלה, גם את תורת הנסתר, ושלמות הארץ, לשמור על החלקים השונים של ארץ ישראל, שכבר נתן לנו הקדוש ברוך הוא באותות ומופתים. באחת השנים, שנת תפשין למד דלד, הוא כאב את זה שאת חוק מי הוא יהודי לא מתקנים, והוא דרש מהמפלגה הדתית, שהייתה אז מפלגת אגודת ישראל, שלא תיכנס לכנסת אם החוק הזה לא יתוקן. עכשיו, מה שקרה זה שתלמידים פה בארץ ששמעו את השיחה בשידור, כאב להם העניין. אז הם החליטו שהם ילכו לאחד מראשים של אגודת ישראל וישמיעו לו את הדברים. אז זה לא היה עידן התקשורת המפותח של היום, ולא היה הכל כתוב מיד, ולא היה הכל ככה שאתה יכול לשמוע. אז הייתה להם הקלטה פשוטה שהם הקליטו תוך כדי שהם שמעו את השידור פה בארץ. הם החליטו להביא אותה בפני מי שהיה אז ראש ישיבת שפת אמת בירושלים, רבי פנחס מנחם אלתר, אחר כך הוא נעשה האדמור מגור. אז הם דפקו אצלו בצהריים ושאלו אותו אם אפשר לדבר איתו. הוא אמר שכן, ישבו אצלו, אמרו לו אם הוא מוכן לשמוע את השיחה שדיבר הרבי אתמול או שלשום, אני לא יודע. והוא ענה שהוא מוכן, הפעילו את השיחה בטייפ, הוא ישב בריכוז, הוא הקשיב, ואחר כך הוא אמר להם, תודה רבה, אני אשתדל לעשות מה שאני יכול, אני לא המנהל של מועצת גדולי התורה, אני רק, אני אעשה מה שיש בכוחי. אז הם התקשרו למזכירות של הרבי וביקשו לספר את מה שהם עשו, לעשות לרבי נחת. אז הרבי שאל אותם, מה נתתם לו לשמוע? אז הם אמרו שהם נתנו לו לשמוע את השיחה הזאת שהוא דיבר, סליחו לי על הביטוי, פוליטיקה, מה שהוא דיבר בהתוועדות על זה שאגודת ישראל צריכה. אז הרבי שאל אותם, אבל למה לא נתתם לו לשמוע את המאמר שהיה כמה דקות אחרי זה? כמה דקות אחרי זה הוא אמר מאמר. אז למה את המאמר גם לא נתתם לו לשמוע? טוב, הם הלכו אליו למחרת, שאלו אותם אם הוא רוצה לשמוע את המאמר, הוא אמר שכן, אז הם יתנו גם לשמוע את זה. אבל אני אומר, רגע, משהו פה לא הסתדר לי. יש פה אתה מחלק מאמרים לכל מיני אנשים פה בארץ, מי ששמע שמע, מי לא שמע. מה הם רצו? הם רצו להשפיע באמצעות זה שיתנו לשמוע את מה שאתה ביקשת בנוגע לפוליטיקה. אצלנו הרבה פעמים הפוליטיקה נתפסת כדבר חשוב, זה נתפס כדבר חשוב, זה נתפס, אבל המאמר הפשוט, הדברי תורה שנאמרו בהתוועדות, בסדר, לא נורא, יש הרבה דברי תורה בארונות, בספרים, לא חסר לרבי פנחס מנחם אלתר ספרים בבית שהוא יכול ללמוד בהם דברי תורה. אבל אצל הרבי זה לא ככה, הוא תופס את האמת הפנימית הנקודתית, את הפנימיות של העניין. כל ההתוועדות מה היא? אצל חסידים בפוליטיקה, הקטע ההוא שהוא דיבר שם על זה. ואני רוצה להגיד לכם שהרבי כל כך הרבה פעמים דיבר, למה אני כשאני מדבר משהו שמדבר על זה, כולם מרניים? וכשאני עושה איזה אדרן על מסכת יבמות, החבר'ה נרדמים. למה? הוא לא יכל להקל את זה, הוא לא יכל לקבל את זה. הוא היה צועק על הדברים האלה שזה לא פייר, זה לא צודק, זה לא האמת. ההתוועדות היא בשביל המאמר, בדרך אגב העברתי איזשהו מסר שרציתי להעביר. למה אנחנו תמיד נתפסים לשוליים ולוקחים מהשוליים ועושים אותו עיקר? זה רק דוגמה, אבל הדוגמה הזאת היא, איך אומרים, היא חוזרת על עצמה בהמון המון וריאציות. אנחנו כאלה, מה לעשות? בא שלמה המלך ואומר, אם אתה רוצה לשנות משהו בנפש שלך, אתה רוצה לשנות משהו במנהיגות, אנחנו רוצים שמשיח יבוא. משיח זה שיא של פנימיות. נשיח רוצה את הפנימיות של הנפש. אם אתה מתכונן רק עם הרובד החיצוני של הנפש שלך, אז איזה משיח אתה הולך לקבל?
משיח זה הולך לגלות את הפנימיות של העולם, את הפנימיות של אלוקות פה בעולם, את הפנימיות של התורה, את הכל, את הרובד, את הפנימיות של הנפש שלנו. זה מה שמשיח הולך לגלות. רק את הסוד הוא הולך לגלות. אז אם אתה לא מתרגל לחפש אף פעם את בחינת הסוד שבכל דבר, אתה לא מחפש את הפנימיות שבכל דבר, אז איך אתה מתכונן אליו? וזה דבר שמאוד מאוד הפריע לרבי, ומאוד רוצה לשנות את זה. אז אני רוצה להמחיש בדוגמה נוספת, שגם כן היא הייתה בשבילי פלא, כנראה גם בשבילכם. אבל אני חושב שזה היה המסר שלו בשביל התלמידים הקרובים אליו. כידוע, הרבי לא יצא לבריתות, הוא לא שימש כסנדק אצל חסידים, הוא לא סידר קידושים, בטח לא בשנים האחרונות. הוא היה ספון בחדרו, חוץ מהדברים שאותם הוא עשה עם החסידים, אם זה חלוקת הדולרים, אם זה השיחות וההתוועדויות, הוא כמעט ולא יצא לאירועים פרטיים של אנשים פרטיים. אבל בשנים המוקדמות יותר לנשיאותו, הוא כן היה מוכן לסדר קידושים לחסידים שהיו עושים את זה בחצר ליד בית המדרש שלו. בא אליו חסיד אחד, תלמיד של הישיבה שלו, תלמיד, בשנים ההם, ואומר לו, אני רוצה שהרבי יסדר לי קידושים. אז אומר לו, אני מוכן, אבל שימו לב לתנאי, אני שמעתי את זה מהבן אדם עצמו. בתנאי, אתם לא תאמינו מה היה התנאי. בתנאי שאתה לא עושה בחופה יותר משלוש תמונות. אתם יודעים, מצלמים בחופה, אתה לא עושה יותר משלוש תמונות. והוא כבר אומר שהוא מסכים, מה הוא רוצה בשבילו, שהרבי שלו יעשה לו סידור קידושין, זה הכל. אז הרב אומר לו, ואם יהיה שתיים, יהיה עוד יותר טוב. עזבו אותי כעת, אני לא יודע מה הסיבה שהיה בפנים, לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, שאצל הרבי תמונה סמלה חיצוניות. זה יפה, זה חשוב, זה יקר, זה חתונה. זה לכל החיים. זה, 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 זה נצחי. זה נצחה, זה, 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 זה נשאר, זה, איזה אנשים, חתונה, הם את החתונה שלהם לא זוכרים, הם לא יראו את התמונות, מה יקרה להם. אז לא, אני לא נותן פה הוראה שאנחנו צריכים להמעיט בתמונות, לא זה המסר. המסר היה לאותו אחד, והמסר היה לפני 30-40 שנה, לאיזה בחור, אבל מה הוא רצה להעביר לו, הוא רצה להגיד לו משהו, תהיה שקוע בדברים יותר תוכנים, אתה חייל שלי, אתה תלמיד שלי, אני רוצה להביא את משיח. משיח זה פנימיות. אם אתה תהיה שקוע רק בתמונות ובדברים ובזה, איך אומרים, בכל מיני, אז אתה לא נוגע בנקודה היהדותית. הנקודה היהדותית היא הרבה הרבה יותר פנימית, היא הרבה הרבה יותר משמעותית, היא הרבה הרבה יותר עמוקה, אתה לא יכול להישאר בזה. וזה עוד פעם, אני מביא את הדברים בהקשר, גם בגלל שאתמול ג' תמוז, וגם בגלל שזה הקשר אחד עם מה שאנחנו מדברים עכשיו. כדי להגיע לרובד, כדי לשנות משהו, כדי לשנות את המנהיגות, אנחנו צריכים להיות עם. כדי שאנחנו נהיה עם. איך אנחנו עם? על זה שאנחנו ערניים, אכפתיים, נוגע לנו משהו. איך אתה יכול להיות אכפתי אם רק חיצוניות נוגעת לך? אתה חייב שמשהו פנימי מפריע לך, שמשהו פנימי נוגע לך, שמשהו פנימי... אתן לכם דוגמה נוספת. אחד מהעיתונאים, הדתיים, השם שלו היה מר אלתר ולנר, עיתון, אני חושב, הכתב הצבאי של הצופה, סוכנות עיתים, היה לו כמה תפקידים. בקיצור, הבן אדם הזה נכנס ליחידות. הרבי קרא את כל העיתונות שהייתה בארץ, הכל הוא קרא, וגם העיתונות של חוץ לארץ. הוא היה מעודכן לחלוטין כל מה שקורה. הוא פונה לעיתונאי ושואל אותו, תגיד לי דבר אחד אני לא מבין, למה כל הזמן השמצות מעיתון אחד לעיתון שני, המודיע על הצופה והצופה על שערים, זה כבר עליו השלום וככה, למה כל פעם מאמרי מערכת אחד נגד השני? זה לא נותן כלום, זה לא מקדם כלום. אני תופס את הראש שלי ואני שואל, רגע, מה, ומה הוא חשב? איזה רייטינג יש לעיתון אם הוא לא מתקיף מישהו? איזה רייטינג יש למשהו אם אתה לא רב, אם אתה לא משמיץ, אם לא ראינו דם, אז איזה אקשן יש? הרי זה החיים, מה זה עיתון? עיתון זה... בוא ננסה להקים עיתון רק של שמועות טובות, של דברים חיוביים. הוא יסגר עוד לפני שהוא ייפתח. אז אני שואל את עצמי, האדם הכי ריאלי בא ואומר לכתבים וזה, אולי תוציאו את העוקץ מכל הזה? אבל זה הנקודה. הנקודה היא זה שאתה באמת, אם אתה רוצה להגיע לאיזושהי שלמות, מה אתם חושבים, שאנשים אוהבים לשמוע באמת רע כל הזמן? אם יבוא בן אדם ויקטר לכם באוזניים כל הזמן, לא טוב, 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 אתה מספיק, די, נמאס כבר. אז למה בעיתונים אנחנו שמחים? למה אם זה אנחנו, את זה אנחנו אוכלים? למה אנחנו לא מתמרדים נגד? למה אנחנו לא קמים נגד? תעזוב אותי מכל, כבר התרגלנו. אני חושב שזה הנקודה שהפריעה לו. אני רוצה להביא את האנשים למצב, לא אני, הוא רוצה להביא את האנשים למצב קצת יותר רציני, קצת יותר פנימי. אין לך מה למכור, אין לך תוכן למכור, אין לך, אתה לא יכול לרכז את האנשים סביב איזו ידיעה מעניינת, חיובית, בונה, שנותנת גירוי למוח, שמספרת להם על משהו שקורה בעולם, אם זה נפלאות הטבע ואם נפלאות הבורא, ואם לאיזו ידיעה שיכולה לעזור להם בעתיד. רק שמוץ אתה יכול לספר להם? רק גרבץ', רק דברים שליליים, רק זבל יש בעולם? זה מה שצריכים להעלות לכותרות? אם זו התנועה, אם זה הכיוון, אז באמת קשה להביא את המשיח. אז באמת, זאת אומרת, האנשים לא בשלים לאיזשהו משהו פנימי, בשלים רק לשטחיות, רק לחיצוניות. התיקון הפנימי של העולם זה שאנחנו משתחררים לאט לאט מהצורך להשמיץ, מהצורך לפגוע, מהצורך לנעוד ציפורניים אחד בשני. ברגע שאתה משתחרר מזה, אתה גם משפיע יותר. אתה גם מכובד יותר, אתה גם מקובל יותר. מה התועלת שלך בכל הנגד הזה? נראה דוגמה נוספת בהתייחסות פרטית על בן אדם. זה מעשה שסיפר אותו שלום. האב בית דין של מונטריול, היחסית בלז, הוא מספר שהוא נכנס לרבי ליחידות ממש בשנה השנייה של הנשיאות שלו. ואז הרבי סיפר לו על חותנו, על אדמור הרייץ, שהוא הגיע לשיקגו, ושיקגו הייתה, כמו שאומרים, יהודים שהיגרו אחרי מלחמת העולם השנייה, עזבו את הדת לחלוטין, אפילו מסורתיים לא היו, עזבו הכל, הכל, הכל. והרבי הקודם הגיע קצת לעורר אותם, והגיעו לקבל ברכה ממנו מאות אלפים של אנשים. פונה לאחד מהם, אומר לו, אולי תניח תפילין? אז אומר לו אותו אחד, לרבי הרייץ, אם אתה היית יודע איזה אפיקורוס אני, שאני לא מאמין בכלל באלוקים, לא היית אומר לי שאני אניח תפילין. אז אומר לו הרבי הקודם, אתה חושב שאתה אפיקורוס. אפיקורוס זה מי שהכיר את אלוקים וכופר בו. אתה בכלל לא מכיר אותו. אין לך בכלל זכות דיבור. אתה בכלל לא יודע על מה אתה מדבר. והנקודה הזו עוררה את אותו יהודי, והוא כן התחיל להניח תפילין. אנחנו, כשאנחנו נפגשים עם בני אדם, לא בקשר ליהדות, סתם. ואנחנו רואים איזשהו בן אדם, אנחנו צועקים עליו וזה וזה וזה. הרבי הרייץ מלמד אותנו, אולי תסתכל ברובד הפנימי של אותו אחד, הוא נמצא באיזושהי בועה עכשיו. ואם תחשוב טוב, תוכל למצוא גם כן באיזה נקודה הוא נמצא בבועה. הוא בכלל לא בנוי לצעקה שלך עכשיו. הוא בכלל לא שומע אותך. הוא בכלל לא מבין אותך. אתה צועק לקיר. אז כשאתה, לפעמים הוא צועק עליך ואתה מאוד נפגע, אתה לא, אז אומר לך הרבי הרייץ, הוא נמצא באיזשהו סרט אחר. הוא לא פגיע, אתה לא נמצא במצב שאתה יכול לקחת אותו כפגיעה, אתם לא באותו לבל בכלל. אם אני הולך ברחוב, אני רואה בן אדם, אני יורק לו בפרצוף, הוא ייפגע ממני? תגידו, נו. אני הולך ברחוב, אני רואה בן אדם, ואני יורק לו בפרצוף. הוא ייפגע או לא ייפגע? ייפגע. ואם אתם הולכים ברחוב וציפור עשתה עליכם, אתם נעלבים ממנה? נפגעים ממנה? אתם רצים למקלחת, אבל אתם נפגעים? למה אתה לא נפגע? היא לא בקטגוריה שלי בכלל. למה שאני פגע ממנה? כשאתה רואה את הבני אדם ברובד הפנימי שלהם, ברובד הנשמתי שלהם, ברובד העמוק שלהם, אתה רואה, הוא צועק בכלל? הוא בכלל יודע על מה הוא צועק? הוא בכלל מכיר אותי שהוא צועק? אם הוא לא מכיר אותי ואם הוא לא יודע מה שהוא אומר, אז למה אני אפגע ממנו? ממה אני אפגע? אז ברגע שהאדם מסתכל ברובד הפנימי, הוא חוסך לעצמו המון עוגמת נפש, וגם המסקנות שלו הן מסקנות אחרות בהתאם.
וזה עוד פעם אני חוזר, מה שלמה רוצה? שלמה רוצה לשנות את העולם. שלמה אומר, כל זמן שאנחנו נהיה שקועים בחיצוניות, לא נצליח לשנות את העולם, לא נצליח לשנות את עצמנו, לא נצליח להסתכל על הבריאות בצורה הנכונה, במצב הנכון. אחד מהרבנים שישב בהתוועדות של הרבי ושמע את השיחות, הוא כבר לא שמע רק את הפוליטיקה, הוא שמע את הדברי תורה, וכל כך התרשם והתפעל, אז הוא כותב לרבי, וואו, זה משהו, זה... אז הרבי כותב לו תשובה על המכתב שלו, תעיין בגמרא הבא במציע בדף פי ד'. הוא הולך פותח את הגמרא שם, מה כתוב שם? שם מסופר את הסיפור שכבר סיפרנו בעבר ודנו עליו בארוכה, אז אני רק מביא את הקטע שנוגע לנו. ריש לקיש ורבי יוחנן לומדים ביחד בחברותה. ריש לקיש חריף, מקשה קושיות, הוא נפטר. רבי יוחנן מאוד עצוב, אין לו חברותה. אז שולחים לו את רבי לזר בן פדת שיגיד לו כל מיני חידושים. רבי לזר אומר לו, מה שאמרת זה יפה, מה שאמרת זה יפה. אז אומר לו רבי יוחנן, אתה צריך לספר לי שמה שאמרתי זה יפה, למה אני לא יודע לבד, למה אמרתי את זה, אני יודע שזה יפה. אבל איפה ריש לקיש שהיה מקשה על היקושיות? אז אני יושב חושב, מה רבי רצה בזה שהוא עונה לו תשובה? אתה בא וכותב לי, ההתוועדות שלי יפה, אמרתי דברי תורה יפים, אני יודע, תודה, אני יודע. אבל יש לך איזה קושייה משהו? יש לך איזה דבר שאתה יכול, כמו שאומרים, לעורר מעצמך? אני לא אמרתי את השיעור כדי שתתפח לי על השכם ותגיד לי, אתה בסדר, כל לך, אתה בסדר, כל הכבוד. אני רוצה שמשהו בך יתעורר, אני רוצה שמשהו פנימי, אם אני הצלחתי לגרות אותך, אם הצלחתי לעורר אותך, אז היה שווה משהו. בתקופה של הרבי הרייץ, מספרים שהרבי יצא לחלק איזה שהם תפסים בהכרזה של הרבי הקודם שעוד מעט תבוא הגאולה. אז הוא אומר לזה שהלך איתו ביחד, אומר, אני אגיד לך משהו אחד, אם אנחנו נצליח להצבן את כולם עשינו משהו, אם לא נצליח להצבן את כולם לא עשינו כלום. אתה רוצה לשנות משהו, אתה צריך להוזיז, אתה צריך להפוך, אתה צריך לעורר. אם כולם נשארו ככה, כן, 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 יפה, יפה, יפה. כל הכבוד, מחיאות כפיים, וללכת הלאה. אז לא שינינו כלום. שינוי זה שנגעתי בפנימיות של הבן אדם, ואני לא נותן לו להיות רגוע, זה שינוי. שינוי זה שאני גורם לו להיות אכפתי, אני לא נותן לו להישאר במצב העכשווי שלו, זה שינוי.